לדוד אדוני אורי ואישי ממי עירה, אדוני מעוז חיי ממי אפחד. בקרוב עליי מראים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי. המה חשנו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא עירה לי בי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מעת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו בצור ירוממני. ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה באהלו זבחי תרועה. אשירה וזמרה לאדוני, שמע אדוני קולי, אקרא וכונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פני, את פניך אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תיתשני, ואל תעזבני אלוהי אישי. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני אדוני דרכך, ונחני באורך מישור, למען שוררי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר, ופח חמאס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני חזק, ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני.
שלום רב, השעה 8:08 באולפן אריאל שרפר. ברחבת הכותל המערבי בירושלים נערך בשעה זו טקס הזיכרון הפותח את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, השם ייקום דמם. הטקס נערך במעמד נשיא המדינה, הרמטכ"ל, הרבנים הראשיים לישראל, רב הכותל והמקומות הקדושים ונציגי המשפחות השכולות. נשיא המדינה ראובן ריבלין מדליק בשעה זו את אבוקת הזיכרון. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בהודעה מיוחדת שפרסם הערב לבני המשפחות השכולות כי ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אנו זוכרים את גבורת הנופלים שמסרו נפשם למען קיומה וביטחונה של מדינת ישראל. להוסיף כי לצערנו הרב במזרח התיכון כפי שהוא אנו נאלצים להמשיך להילחם על מקומנו, ומקומנו כאן איננו מובן מאליו ללא ההקרבה הזאת, דברי ראש הממשלה מהם הביא כתבנו גואל ועקנין. עוד מוסר כתבנו כי בנאום בטקס בבית יד לבנים אמר נתניהו כי נחישותנו להגן על הבית רק מתחזקת, ויושב ראש הכנסת אדלשטיין הצהיר כי רקטות ופיגועים לא ירתיעו את עם ישראל. 23,320 חללים נפלו במערכות ישראל עד היום, כשבשנה האחרונה התווספו 116 חללים נוספים למשפחת השכול ו-35 נכי צה"ל שנפטרו כתוצאה מנחותם. ממלחמת העצמאות ועד היום נרצחו בפעולות איבה 2,538 בני אדם. מרים פרץ, ששכלה את שני בניה אוריאל ואלירז, השם ייקום דמם, בפעילות מבצעית בעת שירותם בצבא לבנון וברצועת עזה, אומרת הערב כי למרות הקשיים והשאלות על גורלה, אמונתה בבורא עולם מתחזקת בכל יום.
אני חושבת שמבחן האמונה הגדול ביותר הוא כשהקדוש ברוך הוא בא ולוקח לך את היקירים שלך. האם אתה ממשיך? האם אתה ממשיך לשיר את שירתו? אז אני רוצה לומר לך שמיום שנפל בני השני אלירז כבר 5 שנים, אני עוד יותר לא רק מתקרבת אליו, אלא אני פוגשת אותו יום יום בחיי. כשאני עוברת בכביש והרגל שלי מתעקמת, אני עוצרת ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא, היית פה נכון? כי לא שברתי את הרגל.
את הדברים אמרה מרים פרץ בריאיון מיוחד לרגל ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, השם ייקום דמם, הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן. במשדר דיבר גם הרב איתן מעלימי, שנפצע קשה מאוד בפיגוע המזעזע בבית הכנסת בקהילת בני תורה בארנוף, שרק לאחרונה שוחרר לביתו לאחר שיקום ממושך, ואמר כי גם במיטתו בבית החולים לא איבד את התקווה שיחלים וימשיך לחזק את האמונה בבורא עולם.
אני נזכר במאמר חז"ל שאמרו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, עד שיש מן הרחמים, כי הרופאים לא נתנו לי סיכוי לחיות, והייתי 2.5 שבועות מונשם.
וליתר החדשות, מזכ"ל האום בן קי-מון קורא לישראל בישיבת מועצת הביטחון לחזור למשא ומתן עם הפלסטינים על בסיס פתרון שתי המדינות ולהפסיק את הבנייה בהתנחלויות. בתימן נהרגו לפחות 40 בני אדם בשתי תקיפות של כוחות הקואליציה בהנהגת סעודיה על מעוזי המורדים החותים בתימן. התחזית, הלילה ומחר צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ, בחמישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז, הרוחות יתחזקו ובדרום יעשה אביך. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם בדמי חיי עם קובי סלע.
כל חיי תמיד איתי כוחה.
בשנת תשנ"ז בערב נר שביעי של חנוכה נסענו כמעט כל המשפחה הביתה להדליק נרות. בצומת סורדה, ממש לפני היישוב, קרה הפיגוע. אמא ואפריים נהרגו. שולמית, תמר, שושנה ואני אביטל נפצענו. אמא הייתה בת 42, ואפריים היה עדיין ילד, בן 12 בלבד. ומאז אנחנו מתגעגעים.
בדמי חיי קובי סלע פוגש את יואל צור, ששחל את רעייתו איתה, ובנו אפריים, השם יקום דמם.
ערב יום הזיכרון לחללי צהל ופעולות האיבה הוא יום קשה לעם ישראל. ביום הזה קבע המחוקק, אנחנו עושים הפוגה מהתרדות היומיום, מהעמולה, מהמתח היומיומיים, כדי להעלות על נס את מי שמסר את נפשו על קידוש השם, בצבא, באזרחות, בשדות הקרב וגם בפיגועי הטרור. אזרחי המדינה שמעו רק לפני 5 דקות את הצפירה שנשמעה ברחבי המדינה, אבל בקרב משפחות השכול, הצפירה הפנימית נשמעת ונמשכת כל העת. הערב אני פוגש לשיחה של זיכרונות קשים ואמונה חזקה יהודי שאני מעריץ ומעריך מאוד. יואל צור, מראשי בוניה של ארץ ישראל הגדולה, מי שהיה ממקימי היישוב בטל, המציא את אוניית ערוץ 7 ומלווה אותי מאז ניסיתי ועברתי לבטל, חווה פיגוע קשה ושחל את רעייתו איתה ואת בנו אפרים, השם יקום דמם. הערב הוא איתנו לספר את סיפורו. ערב טוב יואל.
ערב טוב ומבורך.
כמה שנים עברו מאז אותו ערב נורא?
18.5.
וחצי, לא 19, לא 18.
18 וחצי זה היה בחנוכה, נר שביעי של חנוכה.
תגיד, הזמן מרפא?
בוודאי. לזמן יש סגולה מאוד מיוחדת של הדחקה והשכחה, ועוד מקובל עלינו מאמר חכמינו הקדושים, שסובו של מת שישכח, ועל זה הגמרא מספרת שגזרו חכמים, שסופו שמת שישכח והקדוש ברוך הוא הסכים על ידם, וזה כנראה המציאות שפועלת באופן פיזי בשטח.
כחלק מהשיקום אתה מרצה בפני רבים על מה שהיה, על מה שיהיה. אתה פוגש אנשים שחרב עליהם עולמם כשזה קורה, השם ישמור, ומתחיל איתם בעצם את תהליך הריפוי. זאת אחריות גדולה.
נכון, אבל זה גם שליחות גדולה וחשובה, ואני עושה את זה בשמחה וברצון תמיד.
במהלך השנים שאלת את עצמך שאלה שמן הסתם אנשים שואלים, ואני מחפש את הזווית האמונית, למה אני?
לא, אני לא שואל את השאלות האלו. למדתי והפנמתי משך עשרות שנים מתוך לימודי התורה והקודש שהשאלות האלו הן לא אלינו. אנחנו אנשי אמונה, אנחנו מאמינים שכל גזרותיו של הקדוש ברוך הוא צריך ללמוד לקבל אותם, בשלב הראשון להבין אותם, בשלב השני לקבל אותם, בשלב השלישי לחיות איתם טוב, והדרגה הגבוהה ביותר אני חושב זה לקבל את גזרותיו של הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה ואמונה גדולה, והסוף גם יהיה שתראה הרבה שמחה.
אז בואו ננסה לחזור לאותו חנוכה, נדמה לי שזה זאת חנוכה, נכון?
לא, נר שביעי של חנוכה.
נר שביעי, אז יום לפני. ספר לנו, לפני שנגיע אל האירוע עצמו, אל האסון עצמו, ספר לנו קודם כל את מי הפסדנו. ספר לנו על איתה.
איתה הייתה ילידת כפר רואה. שלושת אחיה למדו בישיבת מרכז הרב יחד איתי, ובאיזשהו שלב הם החליטו שאני המיועד להיות הגיס שלהם והחתן של אחותם. דבר שכמובן החמיא לי מאוד. שלושתם תלמידי חכמים, והכרתי את איתה בכמה פגישות. אישה יוצאת מן הכלל, בעלת מידות תרומיות, מלאת שמחת חיים, וקבענו להינשא וגרנו בירושלים משך 3 חודשים עד שנקראתי להיות שותף בהקמתה של בית אל. ומי היום שעלינו לבית אל כזוג צעיר ללא ילדים, שם הקמנו את ביתנו וילדנו 8 ילדים, חמודים מאוד וטובים מאוד, עד שחנוכה קטע את כל מהלך החיים, אבל משם המשכנו עוד, ואנחנו ברוך השם קדימה מאוד. אפרים שנרצח, הוא נהרג במקום, חטף כדור בראש, היה ליד מאוד שמח.
כן, חייכן כזה, חייכן, שובב, מתוחכם,
כן,
אוי ברחוכם כזה.
כן, הילד עליז ושמח, ותמיד אני זכיתי להיות ממקימי ערוץ 7, והיה יש הרבה סיפורים, הוא תמיד רצה לבוא איתי לאונייה, לראות, לדבר עם הרב חובל, לחוש את הדברים, שהיינו שתים לאונייה, הוא היה מבקש לחוז את ההגה של הסירה, עם אלחנן מרוצ'ניק, המשית שלנו. ילד מאוד מאוד שמח ומאוד טוב, אהוד ואהוב על כל החברים שלו.
ובחנוכה הזה, כמעט כל המשפחה יוצאת מחוץ ליישוב, איפה הלכתם?
חנוכה זה היה דבר חנוכה מיוחד, אנחנו הרבה פעמים זה קורה לנו שאנחנו אחרי שקורה לנו איזה אסון, אז אנחנו משחזרים קצת את הימים שקדמו לאסון הזה, ובאותו חנוכה היה איתה שהייתה מנהלת את כל הבית, אמרה לי, השנה אני מבקשת שתשקיע במשפחה בחנוכה ותריד קצת את הפרופיל מהעבודה, ובאמת באותו שבוע ביום ראשון נסענו לחברון וזכינו להתפלל עוד מערת המכפלה תפילת מנחה יחד עם אפרים. אחר כך נסענו יום אחרי זה לעשות טיול על חומות הר הבית, כותל, תפילה וכל מה שנלווה לזה. וביום רביעי של אותו שבוע שבו הראה הפיגוע, איתה ביקשה שניסע לדודתה שהייתה ערירית, ו... היו אנשים מאוד טובים ונורא שמחו שהתחתנה ושיש לה ילדים וכל זה, ואמרנו בוא נרד עם כל הילדים או חלק מהילדים נרד ונבקר אותם. באמת ביקרנו אותם והיה מאוד נחמד ושמח, ובסביבות 3 משהו כזה אמרתי לי, בואי נתחיל להתגלגל הביתה, כי התחבורה כבדה בשעות האלו, וגם רציתי להגיע לסביבות 5 לבית אל, הדלקת נר של חנוכה, אנחנו מקפידים להדליק בזמן. ואז יצאנו לכיוון בית אל, ונסענו דרך מה שנקרא היום גוש תלמונים, דולב, דרך קריית ספר, עלינו לכיוון בית אל, אז היה שם כביש פתוח.
ציר ולרשטיין קראו לו, כבר לא קוראים לו כך אגב.
כי לא נוסעים שם. ואז הגענו סמוך ליישוב לצומת שנקרא צומת סורדה, ושם ערבו לנו המחבלים ברכב, וירו בנו באופן מאוד לא נעים, כ-120 כדורים ירו משני כלי נשק. לפי התפיסה של הנשק, סביר להניח שהם היו מאוד מיומנים בזה, ו-49 כליים פגעו, נכנסו לתור הרכב, הסתובבו שם ועשו לנו את הנזקים. א', פגעו דבר ראשון באפרים, איתה שישבה לידי חטפה 13 כליים שהוציאו אותם מהגוף שבזמן הניתוח, אבל עוד היו הרבה כנראה. שאר הילדים ברוך השם ענק, שהם נפצעו פצעים קלים, שטחיים, וממש ימים ספורים כולם חזרו הביתה.
ואתה נוהג ברכב הזה, בעברך קצין בצבא, אתה אמור לדעת לכאורה איך מתנהגים בקרב, אבל אתה נמצא עם המשפחה, עם הבנות, עם האישה, עם הילד, ומה קורה?
טוב, ברגע שמתחילים, א', צריך להבין שהאירוע הזה, כמה שהוא נשמע שהוא ארוך וגדול, הוא מסתיים תוך 10 שניות. זה הזמן שפחות או יותר יורים שני כלי נשק עלינו, אש תופת, מספיקים אפילו להחליף מחסניות ולהיעלם מהשטח. אני לא יכול אפילו להגיב, כי כדורים שורקים בכל הכיוונים, פוגעים בי גם בגב, פגיעות שטחיות, וברגע שהכל משתתק, אני יוצא החוצה, ודבר שהוא מלווה אותי עד עצם היום הזה, אני עומד ליד הרכב, אני אומר לעצמי, לא שאני מדבר על עצמי, כי אני אדם נורמלי, אבל אני אומר באופן פנימי, בלב שלי, אני אומר, לא יודע כרגע מה התוצאות, בשום פני ואופן אני לא נשבר. יש קדוש ברוך הוא, אנחנו נסתדר ונתרומם. בזה בער, אני גומר, מפסיק את המחשבה הזו, ואני נכנס לכביש, לצומת, מגיע שם איזה רכב ערבי, לוקח אותי לכיוון בית אל, המרחק נסיעה הוא 800 מטר, בערך זה חצי דקה. נכנס שם, בכניסה יש תחנת דלק עם מסעדה, אני מזיק את כוחות הביטחון בטלפון, ולוקח את הקצין שנמצא במסעדה יחד איתי. הוא קצת מתבלבל, אבל אני לוקח את מכשיר הקשר ומזעיק עזרה, את כוחות הצבא, ואומר להם גם במי מדובר. תוך דקות מאוד קטנות מגיע מפקד החטיבה עם כל הכוחות שלו. אני עומד במרכז, כמובן שאני חוזר איתו מיד לרכב, אני עומד במרכז הכביש שם, ומגיע ג'יפ צבאי, אני אומר לו תפוס פינה פה, תחסום, תצפוץ, תצפית, עוד רכב צבאי, אותו דבר.
בעצם אתה מנהל את האירוע צבאית.
אני מנהל את האירוע צבאית בשלב הראשון, עד שמגיע מפקד החטיבה ולוקח אחריות על הכל, ואפילו לא מאמין שאני, זה משפחתי, כי אומר, מה אתה, אתה פשוט מנהל פה את העסק ביד רמה, איך, איך אתה עושה את זה?
בזמן שאתה בעצם בארבע דקות האלה, ארבע וחצי דקות, שאתה מתגלגל או מחפש איך להתגלגל לבית אל כדי להזיק עזרה, מכשיר הקשר שלך ברכב, שמחובר לאולפן ערוץ 7 בבית אל, ולאונייה, לשדרן האונייה שנמצא אי שם מול חופי ישראל, אתם מנסים להזיק עזרה, כי הטלפון לא עובד שם באותו מקום.
כן, הפלאפון אז לא עבד במקום הזה, אין לו שם קליטה, ואז הבת שלי שלומית, שהיא לוקחת יוזמה, היא לוקחת את מכשיר הקשר שיש לי, מסוג מוטורולה, ומדווחת לאונייה שפגעו בנו ואנחנו נמצאים במקום זה וזה, וכמובן בתוך כדי שהוא מיד מעלה את זה, אותו שדר שהיה שם, נדמה לי שזה היה מוישה שולץ.
כן, מוישה שולץ, יש לנו את ההקלטה של הרגע הזה.
אנחנו מיד נחזור לתוכנית הזאת, אני מבקש מכל מי ששומע אותנו ונמצא באזור הכביש העוקף של דולב לפני הפנייה לבית אל, נורא שם, נורו יריות על רכב, ומי ששומע כעת את השידור מתבקש אם יש בידו האפשרות לעזור ולהגיע במהירות לאזור הזה, בבקשה.
מה שקורה בזמן שאתה לא יודע, כי אתה לא מקשיב לרדיו, באותן דקות שלא מעט אנשים שומעים את השידור והם לא מבינים על מה הוא מדבר, מה זה קשור באמצע תוכנית שיש פיגוע וממי הוא מבקש, ממי הוא מבקש עזרה. מתקשרים אליי ושואלים אותי, תגיד, מה הסיפור שם של צריכים עזרה? על מה הם מדברים? ואיך הם יודעים איפה זה סורדה בכלל באונייה? ואני מתקשר למישהו אחר ביישוב, אני אומר לו, מישהו מהביטחון, אני אומר לו, תגיד לי, אתה יודע על משהו כזה שקורה? הוא אומר לי, לא, אני לא יודע, אבל אני אברר עם הצבא. אני בינתיים מתקדם לכיוון סורדה, הייתי כתב ערוץ 7 באותם ימים, מתקדם לכיוון סורדה, ואז בעצם אני מגיע פחות מ-10 דקות אחרי שהסיפור מתחיל, בגלל אותה קריאה של משה שולץ והשיחת טלפון שבעקבותיו, וגם נהג האמבולנס, נראה לא נעים, הבנתי נכון, הוא בעצם מתחיל לשמוע מהסיפור בגלל השידור ברדיו.
תראה, אני לא, את הפרטים האלו באמת אני לא יכול לאשר או לדחות, כי לא הייתי בקטע הזה, אבל מה שאני יודע משמועות זה שאנשים שהיה להם, למשל נהג האמבולנס, אחד מהם, נתנאל, שעובד איתנו, הוא שומע את זה ברדיו. ואיך שהוא שומע את זה, הוא רץ לאמבולנס ולוקח איתו תרמיל עזרה ראשונה, כי הוא חובש מדע, אוסף עוד איזה מישהו, דוקטור ארליכמן, הרופא הבכיר של בית אל, ואחד מהגדולי הרופאים שלנו, מגיע אחד איתו במהירות, באמת, אפשר להגיד, דקות ספורות, הם כולם מגיעים לשטח, וברגע שהם מגיעים, אז מתחיל הטיפול בנפגעים.
שזה בעצם, מי שמבין איך זה עובד בסיטואציה כזאת, זה בעצם בלגן מטורף. זאת אומרת, עוד לפני שמצליחים להבין מה קרה, מגיעים, מוזרמים למקום כוחות מאוד מאוד גדולים. מה קורה עם הילדים בינתיים, הילדים הפצועים?
ככה, הילדים הפצועים,
כמעט כולם נפצעו בעצם, נכון?
כל מי שהיה באוטו נפצע ברמות כאלו ואחרות, אבל בפציעות קלות. בזמן שאני קופץ לבית אל, להזיק עזרה ולחזור, מגיע לשם קצין הביטחון של דולב, והוא רואה שיש אישה ברכב וילדים, אז הוא לוקח את הילדים ונוסע איתם לחטיבה המרחבית שלנו, שם יש מרפאה, והוא מביא אותם למרפאה.
כן, קוראים לו בן ציון סגיב, אז אותו איש ביטחון שמגיע בעצם אחריך, זאת אומרת, הוא הוא מגלה בסוף הציר, בסוף הכביש, הוא מגלה רכב שעומד באמצע שהוא מקום לכאורה, וסביבו אנשים פצועים, וכך הוא נשמע.
אני הגעתי למקום, ראיתי רכב שחונה בצומת, ואישה שהייתה באוטו יצאה חוצה ואמרה שירו עליהם. מיד עצרנו, ירדנו מאוטו וניסינו להגיש עזרה.
תמונות קשות הערב בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. שישה בני משפחה אחת הגיעו לכאן בזה אחר זה הישר ממקום הפיגוע. בשנה הגיעה אימא, אישה בת 42, שנפצעה קשה משלושה קליעים. היא נכנסה מיד לחדר הניתוח, ובשעה זו עדיין נלחמים הרופאים על חייה. אחר כך הגיעה בת נוספת, בת 13, שנפצעה באורח בינוני מרסיס בצוואר. עוד הגיעו לכאן האבא ושלוש הבנות הנוספות של המשפחה, בנות 6, 8 ו-16, כולם פצועים קל.
אתה מגיע לבית החולים אחרי שהילדים מפונים, ומה, איך אתה מתחיל להתנהל כאבי המשפחה?
טוב, אז הפינוי הוא בשלבים האלו הוא כזה, את איתה שמנסים לשמור על חייה, עושים טיפול הנשמה והחייה במקום, מגיע גם נתן, והרופא של בית אל נוסע עם האישה, עם איתה, הוא נוסע איתה לבית החולים, מלווה אותה ומדבר איתה בדרך, לפי מה שהוא מעיד, היא ענתה לו בעיניים, זאת אומרת, היא הבינה על מה מדברים. כמובן שהיא נשמה מאוד בכבדות, קיבלה את כל האמצעים של החייאה. אני נסעתי לחטיבה המרחבית ושם ראיתי את הבנות, קצת הרגעתי וכל זה, ואמבולנס של הצבא לקח אותם לעין כרם, לבית חולים. רק אחרי שראיתי שהבנות נסעו ושבידיתי ש... שני ילדים נוספים שבבית נמצאים במקום מבטחים אצל השכנים וברור לנו שהכל בסדר, לקח אותי העוזר של קצין הביטחון של המועצה האזורית מטה בנימין, דורון, לוקח אותי ברכבו לבית החולים, ושם אני מגיע וכמובן הבנות כבר נמצאות בעיצועם של טיפולים. כמובן שאתה צריך עכשיו לחלק את הזמן בין הבנות לבין השבק, לבין המשטרה, לבין חברים טובים שמגיעים, באמת הגיעו לבית החולים, באמת החברים הטובים ביותר, זרמו מיד, מי ששמע את זה, לראות, להיות איתנו, וגם ראש הממשלה שאז בחופשה, בפעם הראשונה, מאז שהוא נבחר, בנימין נתניהו, בקדנציה הראשונה, הוא גם קוטע את חופשתו, ותוך... בערך 3/4 שעה הוא כבר הגיע לבית החולים.
אתה עצמך במהלך הפיגוע עצמו מזהה את ה... זאת אומרת, אתה מצליח לשמור בזיכרונך את הפרצופים של החלאות שביצעו את הפיגוע?
בוודאי, א', אני מזהה מאוד ברור את הדברים, אני מזהה את הכלי נשק, אני מזהה את העמידה שלהם, אני מתוך ידיעתי, מתוך זה שאני קצין בצהל, אני מזהה היטב את כל המסביב, כל מה שאני מזהה יוצר קלסטרון של המחבלים האלו, ומיד מצליחים לזהות במי מדובר, חזיתה עממית, חוליה מפורסמת, פקד החוליה הוא אדם אמיץ מאוד, עם ידיים מגואלות בדם, יש לו הרבה ניסיון, ואחר כך יש מהלך גדול של כניסת כוחות צהל לתוך רמלה, בינתיים ג'יבריל רג'וב שאז אחרי הביטחון, לוקח אותם, חוקר אותם, מעביר אותם ליריחו, לעיר המקלט, שם נשפטים, ואחרי 3 חודשים הם בורחים מהבית סוהר הזה, שבעצם דלתו הייתה פתוחה והכל היה הצגה.
מגיע לבית החולים, מנהל את העניינים, בשלב הזה איתה עדיין פצועה קשה, נכון?
לא, איתה הגיע לבית חולים חיה, מצב מאוד קשה, אני יכול להגיד ככה, בערך הייתי בבית חולים פחות מ-10 דקות, הגיע אליי, שלחתי דוקטור אורלכמן לחדר הניתוח לבדוק מה קורה עם איתה, כי כשפינינו, אז שאלתי אותו מה הסיכויים שלה, אז הוא אמר לי 50%, 50%, זה מה שהוא ראה בשטח. הוא הלך לחדר הניתוח, כמובן הוא רופא, הוא הותר לו להיכנס, ואז הוא אמר לי שהוא חזר ואמר לי שאיתה נפטרה על שולחן ניתוחים, שעוד מדבר איתי, עוד מעט ידבר איתי פרופסור אבי ריבקין, שהוא היה ראש מחלקת הטראומה. ובאמת, אחרי איזה חצי שעה שהוא יצא, הוא קרא לי לשיחה וניסה להסביר לי את הכל. אמרתי לו, תודה רבה, לא, זה, בעיקר מה שהוא אומר, תראה, היה שם שטף דם, שאי אפשר פשוט היה לעצור את הדם, הכי זרמנו מנות דם, איזה 18 מנות דם הזרימו, ומכל מה שהם עשו וניסו לחסום את כל כלי הדם, הוא אומר, היה שם ריסוק נוראי, ובסוף יחזיר את נשמתה.
וברגעים האלה שבעצם באמת השמיים נופלים, זאת אומרת, גם אם אתה אדרנלין של, של, של הטיפול בסיפור, ב, ב, באירוע עצמו, בניהול האירוע, בהובלת הילדים, בלזכור שיש עוד שני ילדים בריאים בבית ובישיבה שצריך לנהל אותם ולארגן את זה, בשלב מסוים כאילו כל ההתנהלויות מסתיימות. מה קורה?
בעצם ההתנהלויות עד אחרי, עד שלא חזרו כל הבנות מבית החולים, זה לא הפסיק. כי אחת הוא עברה לניתוח של כף היד, הביאו את המומחית לכף היד של אנקרם, שהיא עשתה טיפול ביד הפגועה. אפשר להגיד שגם הצילה אותה. שתי בנות עוד פצועות, אחת עם כדור ברגל, אחת עם כדור ביד, בת שהיא בת 13, תמר, עם רסיס רציני בעורף, שהוא מילימטר מעמוד השדרה. כל הדברים האלו הוציאו כמובן, והם כולם נכנסות להשפוז מחלקת ילדים שם, ובעצם מבחינתי הילדים זה היה הדבר הכי חשוב, ולא זזתי עד שלא הייתי צריך להגיע לבית אל הלוויה. השארתי את כל הדברים האלו לסידורים של חבריי, הייתי ליד מיטות החולים וליוויתי אותם, וכמובן לא סיפרנו להם את האמת שאמא כבר גם לא איתנו. על אפרים הם ידעו כי הם ראו את זה, ובעצם אמרנו שאנחנו נספר להם את זה בשלבים יותר מאוחרים. נסענו להלוויה, חזרנו מהלוויה, התחלנו לשבת שבעה, ואז בסביבות 21:00 אמרו לי, רמזו לי, שהתקשורת מסתובבת בבית חולים עין כרם, וסביר להניח שעוד מעט הדבר הזה ייחשף לבנות האלו, כדאי שתיסע לשם ותספר להם. אז לקחתי איתי את חברי הטוב מימון בן דוד, שהוא הסגן הפלוגה שלי, ונסענו לעין כרם וסיפרנו לבנות, לבת הגדולה שדיברנו איתה, היא אמרה לה, אנחנו, הבנתי אבא, הבנתי כבר, מתוך השאלות שכנראה אמא לא בחיים, כי תמיד סיפרנו להם עד אז, שעד שהיא הולכה, אמרתי שאמא בניתוח, באשפוז, מצב מאוד קשה, ואז סיפרנו להם את האמת, וזהו, עכשיו נשאר לתמוך, להיות, לסעוד אותם, אבל הם בנות בנות, חבל על הזמן.
ההלוויה שמתקיימת בבית אל, התחבטת אם לקיים את ההלוויה בבית אל או במקום אחר, נניח ירושלים או לא. מקום לא מסוכן, נקרא לזה ככה?
לא.
למה?
בכלל לא. כי שם אני חושב, שם התראתה את מרכז חייה, אפרים נולד במקום, ראינו חשיבות גדולה דווקא בזה, באמירה הזאת שאנחנו קוברים בבית אל, שזה בית הקבע שלנו. כמו שכבר אמרו חכמים לפניי, שבכל, אחרי כל כיבוש של הר גבוה, יש למטה בית קברות. ואם אתה רוצה לאחז במקום ולהשריש את עצמך, אז אתה צריך לדעת שזה חלק מהמחיר. ואי אפשר להגיד שאני שמח בחלקי שנפל לי להיות מהראשונים בבית הקברות הזה, אבל זה חלק מהחיים שלנו, שאנחנו מעגל חיים שלם של לידות וחיים נורמליים וחיים שמחים, ואם קורה אסון אז אנחנו נשארים במקום ונאחזים בו עוד יותר ויותר בעוצמה.
ההלוויה שהייתה אחד האירועים לא מוצא את ההגדרה, אבל זה היה אירוע שהעם כולו, גם כאלה שלא מפרגנים לנו במגורים ביהודה ושומרון ולא שמחים שאנחנו שם ואפילו מציקים לנו כשאנחנו שם, אבל ההלוויה הייתה סוג של איזה פסק זמן כזה באווירה, אם אתה זוכר את אותם ימים. עם ישראל התייחס אחרת להלוויה הזאת. אתה מסוגל להיזכר למה?
אני חושב שקרו כאן שני דברים. אחד, היינו בדיוק אחרי הסכם אוסלו, שהערכנו וחשבנו וכולם סמכו שהנה השלום הפציע ויפסקו הפיגועים ונחיה איש תחת גפנו ותחת עינתו. ופתאום במהלך השמחה הזו, ההסכם, האשליה הזאת, רוצחים בפעם הראשונה שזה היה, שנרצחת אישה ובנה, ולא היה שום איזה אייטם תקשורתי גדול באוויר, וזה תפס את כל התקשורת. זה היה נראה מאוד רע. אם מותר לעשות איזשהו לפתוח סוגריים בסיפור הזה, אז יש הסכם בין יאסר ערפאת לבין החזית העממית, כי הם רבו ביניהם, ותוצאת הסולחה ביניהם וההסכם זה שיעשו שיאסר ערפאת מאשר לחזית העממית לבצע פיגוע מטעמים שלהם, שאנחנו לא יכולים בכלל להיכנס לראש המעוות שלהם. עכשיו, הידיעה הזו מגיעה לכוחות הביטחון, שיש אישור של יאסר ערפאת לעשות פיגוע. והם באמת מתגברים את הגזרה שלנו, ולא רק שלנו, מתגברים בהרבה כוחות, כוחות מסתערבים וכוחות אחרים. ולמרות התגבורים ולמרות הכל, נפל עלינו הפיגוע הזה. במערכת הביטחון היה תחושה של החמצה מאוד גדולה, של פספוס. אלופים התקשרו אליי וממש
מתוסכלים.
מתוסכלים בדמע כמעט, שפספסנו, פשוט פספסנו את העניין הזה. הדבר הזה הוא קומם מאוד, כי כרגע אנחנו הולכים להסכם שלום או לאשליית שלום, ותוך כדי זה פתאום יש לנו איזה פיגוע נוראי שאימא ובן נרצחים, זה דבר שהוא לא שכיח. ולכן זה תפס אייטם תקשורתי מאוד גדול.
כן, אז ההלוויה הזאת שבאמת הייתה אירוע עצום בגודלו מבחינת המונים, מבחינת משהו תפס הבאז שהיה באוויר, וגם מבחינת ההתרגשות הגדולה שאחזה בכל מי שהיה שם בהלוויה הזאת. ויש לנו את ההתחלה של ההספד של הרב מלמד, הרב זלמן ברוך מלמד, רב היישוב בטל, ואת מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה בערב הזה, באחר הצהריים הזה בבטל.
ואם כך עלה ברצונו ידברך שמו, שביסורים כאלה נבנה את ארץ ישראל, אנחנו מקבלים אותם באהבה.
ריבונו של העולם, אין תדקת בין שלא חטא, יעמדו בשמיים בתפילה, אתה בן הצעיר, הילד הקטן, תעמוד בתפילה לפני בוערי העולם, ותיקח איתך את כל הילדים שנרגו בשואה, תעורר את כולם, את אמא, לכי לרחל אמנו, לכי לשרה אמנו, לכי לרבקה ולאה. אברהם אבינו, יצחק ויעקב עמדו בתפילה על בניכם, יעמוד בתפילה על כלל עם ישראל, יעמדו בתפילה על כלל עם ישראל. עד מתי
נכבוד
את
הצרות
האלה?
בעקבות הסיקור באמת הגדול מאוד והשידורים החיים וההספדים של ראש הממשלה ושר החוץ ושר הביטחון, וכמעט כל הממשלה הייתה שם במסע הלוויה ארוך שמתחיל ליד הישיבה ונמשך דרך הכביש שמוביל אל הגבעה הגדולה שמעל בית אל, בעצם התקשורת הישראלית מגלה ש יש סוג של אמונה שהם לא הכירו, סוג של עוצמות נפש שהם לא מבינים בכלל איך זה קורה, והם מבקשים ממך פעם אחר פעם שתתראיין ותסביר מה קורה, ואתה בהתחלה בזמן השיבה מסרב, ואז בשלב מסוים אתה נועץ ברב מלמד אם אני לא טועה, והוא אומר לך כן צריך להסביר להם לתקשורת כמה דברים, ואתה פונה דרך התקשורת לעם ישראל, ומה אתה אומר להם?
תראה, לא זוכר את הפרטים הקטנים שאתה נוגע בהם, אבל בגדול, אני חושב שזה פעם ראשונה שהם מגלים עוצמות נפש של יהודי שחי בארץ ישראל, יהודי מאמין, ושיודע להבחין בהבחנה דקה, באופן אמיתי, בחי מה שנקרא, שאתה לא בדרשות בישיבה שהכל טוב, ואנחנו מדברים על עשרת הרוגי מלכות, אנחנו מדברים על 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא, אז אתה אומר, זה רחוק מעיני, השואה כבר מתחילה להיות רחוקה מעיני, ופתאום מתגלגל לידך, מלי שאתה רוצה כמובן, אסון כזה, ואז אתה בעצם שואל את עצמך, מה עכשיו, איך אנחנו, מה אני אומר, מה יש לנו מזה, מה התובנות מזה? ועשיתי סדר בראש, ואמרתי, יש קדוש ברוך הוא בעולם, הוא מנהיג אותו, שלושה שותפים באדם, אביו, אמו, והקדוש ברוך הוא ששוטל את הנשמה, ואם זה רצונו, מי אנחנו שנחלוק על זה? אנחנו לא עומדים את חשבונותיו של ריבון העולמים, אנחנו רק צריכים לדעת לקבל את זה, ולהאמין באמונה פשוטה ביותר, ומלאה, שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא סתם כותף פרחים כאלו מעולמו, ואם זה נגזר שזה מה שיהיה, אנחנו צריכים לקבל את זה בגבורה. ובחיינות לא תחזיר אותם לחיים, ומועקה וצלילה לעולם השכול לא יחזיר אותם מהחיים. אנחנו צריכים לקחת את עצמנו בידיים, לדעת שנשארו לנו שבעה ילדים מקסימים, לטפח אותם, לרצות שיגדלו בשמחה, לגדל אותם בשמחה, והתוצאות של הגידול והשמחה בבית מביאות אותם כולם להתחתן, כל הילדים, בנים, בנות, שבעה ילדים, וברוך השם יש לנו מעל 20 נכדים, עודו לשם כי טוב ענק, ואנחנו ממשיכים את החיים מתוך שמחה ענקית, ואנחנו לא מחביאים את איתה ואפריים מתחת לשולחן ולא מתעלמים מזה, להפך מדברים על זה וצוחקים ו... מה שיש לקבל מקבלים, ותמיד מזכירים גם את אמא וגם את אפרים בדברים הטובים, והתפיסה הזאת האמונית, שהיא רק מתוך אמונה ענקית בקדוש ברוך הוא, היא יכולה לתת, אם היא לא יכולה, אלא היא הנותנת את הכוח האז להמשיך את שגרת החיים, ולרצות לחיות חיים שלמים, חיים של אמונה, חיים של שמחה. ואני חושב שהדבר הזה נובע מתוך זה שאדם שהוא מתפלל כל יום, והוא לא, האמונה אצלו היא לא משפה ולחוץ, אלא הוא חי אותה, נושם אותה ומבין אותה, ויודע שהחיים מלאים מאמורות, וגם שנקראת בור לפניך ואתה נופל, צריך לדעת שאפשר לקום מזה, ועוד יותר מזה זה כשאדם מקבל את ההחלטה להתמודד בגבורה, הקדוש ברוך הוא עוזר. ובעצם זה מה שאולי חלק מהניסיון. בוא נראה אותך איך אתה מתמודד. כשאתה מחליט להתמודד, הקדוש ברוך הוא מלווה אותך. אני, יש סיפורים שלמים איך שהקדוש ברוך הוא לוקח אותי ממקום אחד לשני, ומרומם אותי ונותן לי כוחות להמשיך ולהמשיך, והכל מדבר אחד מתחיל. מהרצון להתמודד, מההחלטה להתמודד, מהאמונה להתמודד, הם נותנים כוחות אדירים, והקדוש ברוך הוא לא עוזב אף אחד.
שמעתי אנשים שהצטרפו למשפחת השכול הזאת הגדולה, שהם אמרו שכשזה קרה, הם כמובן לא הצליחו לחשוב, אבל אחרי שהם נרגעו ממה שזה קרה, אז הם ניסו להבין מה ריבונו של עולם רוצה להגיד להם. אתה בעצם אומר שהבנת מה ריבונו של עולם רוצה להגיד לנו?
לא, אני לא יודע מה הוא רוצה להגיד לנו, אני גם לא נכנס לקטע הזה, באו אליי כל מיני אנשים, אומרים, אולי תעשו את תשובה, אולי תבדוק את התפילין, אולי את המזוזה, כל מיני עצות כאלו מאנשים כאלו ואחרים. אני לא נכנסתי לכל הפינות האלו, המשכתי את שגרת חיי, באופן פנימי, כמובן שאני עושה את החשבון נפש שלי, שהוא ביני לבין ריבון העולם, אבל... מתוך זה המשכנו לצעות קדימה, עם חשבון הנפש ועם הכל, ואני ראיתי לעצמי שגם אם החשבון נפש הוא כזה או אחר, זה לא ירפא את המשפחה, והוא לא יוביל אותי לשום מקום שאני משם אפשר להתרומם. אמרתי לעצמי, את החשבונות נפש אני אעשה עם עצמי, אבל עכשיו צריך להתמודד עם המציאות, והמציאות היא לא קלה, ועם הכל, ההחלטה היא להתמודד בגבורה מתוך אמונה גדולה.
ברוך השם, מאז ניסית, וגם הילדים ניסו כולם, וכל חתונה הייתה אירוע לכשעצמו, אירוע מרגש מאוד, ומדהים באיכויותיו הרוחניות, ואמרת יש 20 נכדים, בעזרת השם יהיו יותר, ואתה קושר, אתה מצליח לקשור את התגובה של 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 עם ישראל כעם לאירוע הזה, ואתה דורש מראש הממשלה אז באותם ימים לקבל החלטות, כי אחרת מה, אחרת כבודה של ארץ ישראל ושל עם ישראל נרמס.
כן, אני אמרתי בהלוויה שני דברים, אני חושב שהם אולי תמצית העניין, זה שאחד, כל מקום שיש בו פיגוע צריך להקים יישוב של מאות משפחות. לפי עניות דעתי, אם זה היה מתבצע באופן פיזי בשטח עם כל האירועים שחווינו מאז ועד עתה, אז מזמן היו נפסקים הפיגועים. דבר שני, בתוך כדי הלוויה אמרתי לראש הממשלה ולשרים שהיו שם ולכל הציבור שהסתכלו קדימה, יש שם הר גבוה שאפשר לבנות עליו 1,000 יחידות דיור, וברוך השם הצלחנו להקים שם חלק מזה, וידינו עוד פתוחות להמשיך את המפעל הזה ולבנות, לאו דווקא לזכרם, אלא לבנות את ארץ ישראל. והדבר הזה הוא, אנשים לא רגילים שבהלוויה, שבעצם אתה צריך לפקוט ולהיעלל ולמרות לך את השערות ואת הפנים, אתה נחוש ואתה עומד בשיקול דעת, ואתה אומר דברים ברורים, מחזקים, עם הצבעה על כיוונים שאליהם צריכים ללכת.
אבל זה לא שזה היה תירוץ, נכון? זאת אומרת, ארץ ישראל צריכה להיבנות גם בלי הפיגוע של משפחת צור.
בוודאי, אחד לא שייך לשני, אחר כך היו לי כמה שיחות עם ראש הממשלה בנושא הזה. תמיד הוא מגלה רצון, בוודאי שאני אצלו, אז הוא אומר לי כן, כן. בפועל, כמובן שיש לו הרבה אילוצים, יושבים עליו מאמריקה, אירופה, לא פשוט כך להיות ראש ממשלה במציאות כזו. אבל היה איזה ניסיון של העיתונאים למשוך אותי בלשון, לדבר דברים לא טובים על ראש הממשלה, שהוא מפקיר אותנו, משהו כזה, ואני לא נגררתי לדברים האלו, אמרתי שאינני שליח ציבור, ואני לא מייצג אף אחד, יכול רק לייצג את עצמי, ואני על ראש הממשלה לא מדבר לא באופן הוגן בכלי התקשורת, גם אם יש לי מה להגיד, אז אני יודע להגיד לו את זה באופן אישי, אבל ולמעשה האנשים לא היו רגילים לשמוע את הסגנון הזה.
לא ידעו איך להכיל את זה.
יכול להיות, וגם אפשר להגיד שכל שרי הממשלה היו חברי כנסת מהשמאל, חיים רמון, אהוד ברק, ברם, אוזי ברם.
לאוזי ברם יש אחות שגרה בבית אל.
כן, אבל כולם באו לנחם וישבו, ובאמת היו אבלים באופן אמיתי, זה לא איזשהו משהו משפה ולחוץ לעשות וי, כן, היינו גם אצל יואל צור וניחמנו, אלא באמת הם הרגישו איזשהו משהו שאפשר להתחבר אליו, וכמובן שאת כולם קיבלנו בסבר פנים יפות, ולא תקפנו אף אחד ברגע שבאו לנחם אותנו. אני אמרתי לכולם, גם לאחים שלי איתה וגם לילדים שלי, לא תוקפים ולא מדברים לא יפה, כל מי שיבוא, נכבד אותו. גם אם יש לנו בטן מלאה לומר, אנחנו נעשה את זה אחר כך.
למרות שזאת ההזדמנות הראשונה, הזדמנות שלילית כמובן, להגיד, אמרנו שזה מה שיקרה, ידיכם שפכו את הדם הזה, מאיפה התעצומות נפש האלה לקבל מישהו שהצביע בעד הכנסת אשף לאזור הזה, בעד מסירת נשקים לאנשים האלה? איך אתה מדבר איתם בכבוד ובנחמדות? הם אנשים שעשו את זה בפועל, לא בידיים, אבל בהחלטות שלהם.
עוד פעם, אני דגלתי בשיטה של אברהם אבינו, הכנסת אורחים זה דבר ראשון, מי שבא לנחם, עצם זה שהוא בא לנחם, תחשבו על זה שחיים רמון ועוזי ברם צריכים לבוא לבית אל, בשבילהם זה הרי מהפכה ענקית, לבוא לבית אל, לנחם בן אדם שהם לא מכירים, אחרי אסון כזה נוראי, מבחינתם זה היה לחצות כל מיני גבולות וקווים. אז אני אמרתי לעצמי, מה יעזור לי עכשיו שאני אגיד להם, אמרנו לכם וכל זה, מה אני מרוויח מזה? גם לחיים רמון וגם לאוזי ברם וגם לאהוד ברק ועוד אנשים מהשמאל שהגיעו לאחר השבעה ובמשך החודשים אחרי כן, את כולם פגשתי ואמרתי להם דברים, לא רוצה להגיד קשים וחריפים, אבל לא נעימים לאוזן, כמובן הכל מתוך נימוס. ואני גם חושב שכשאתה צועק על מישהו, בוודאי שהוא בא לנחם אותך, רווח אין מזה, והוא גם לא ישמע אותך, והוא אפילו ירגיש לו נוח. לכן אני חושב שלדבר איתם באופן רציני אצלהם בלשכה או במקום אחר, ולהסביר להם ולומר להם אמרנו לכם וכל זה, זה הרבה יותר טוב שאדם שומע את זה אחד על אחד ולא בפרסיה ולא דרך תקשורת.
יואל צור, שמתארח באולפן שלנו לרגל יום הזיכרון לחללי צהל ופעולות האיבה, היום הזה שהוא יום שהוא מאוד טכני, המדינה, החוק החליטו שיום אחד בשנה זה יקרה, איך הוא מתכתב עם שאר הימים בשנה למישהו שהוא חלק ממשפחת השכול?
תראה, יש לנו את היום זיכרון שלנו שבו קרה אסון שלנו, אנחנו מתייחדים עם משפחה וחברים. אבל אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה שכל העם כאחד מתייחדים עם הזכר הנופלים. בסוף כל אחד הרי לוקח איתו משהו מהיום הזה, גם אם הוא לא מבין. יש באוויר את התחושה הזו שאנחנו כציבור, כעם, שבאנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, זוכרים ומוכרים את זכרם של אלו שמסרו את נפשם על הגנת המולדת, אם זה בפיגועים ואם זה על גבולות המדינה, חיילי צהל. כל מי ששייך לדבר הזה הוא חלק בזה, וטוב שהעם מתייחד, זה לאו דווקא המדינה או הממשלה, זה עם ישראל שחי בארץ ישראל, יודע להזדהות עם השכול ויודע להפנים אותו, וכל אחד בסוף, גם אם הוא אדם כהה ועווה, בסוף משהו נכנס ועושה לו משהו, ויש בזה חשיבות גדולה. כמובן כל משפחה עם הרגישות שלה, ואחד יכול להגיד זה עושה לי יותר, השני עושה לו פחות, אבל זה יפה שהעם בכללותו מתייחד, ואין שם הבדלים בין שמאל לימין, בין חרדים, בין ספרדים, בין אשכנזים, הכל, כל העם הזה בעצם מתייחד ומקדיש מחשבה לכל הנופלים שבזכותם בעצם אנחנו נמצאים במקום הזה.
איזה פעולות הנצחה, מה עשיתם בעצם מאז כדי לשמור בתודעה את איתה ואפרים?
באופן משפחתי?
משפחתי שאפשר לספר, וגם ציבורי.
כן, ציבורית, אז מה שעשינו לעילוי נשמתם בשלב הראשון, כתבנו ספר תורה ועשינו הכנסת ספר תורה ברוב עם והדרת מלך ביישוב בית אל, כשנה לאחר הפיגוע ביום הזיכרון. ו... עשינו איזה סרט על הדבר הזה, ואת הסרט יכלנו לעשות רק אחרי 12 שנה, אחרי שהיה איזה בשלות והחלה של הילדים, והם בעצם הפיקו את הסרט הזה יחד עם אולפן, עם
אמציה איתן.
אמציה איתן,
סרט למזכרת.
כן, שיש לו רגישות מאוד גדולה. הוא עשה את הסרט הזה, סרט הנצחה, שבעצם הבנות והבנים די פעלו שם לבד, ואני ראיתי בזה הצלחה מאוד גדולה. כמובן שיש כל מיני נקודות הנצחה, אבל זה באמת לאנשים שקרובים ומכירים. לא התעסקנו הרבה יותר בגלעדים או כל מיני דברים אחרים, אנחנו ממשיכים את שגרת חיינו.
עדיין יש שכונה בבית אל שהיא נקראת מעוז צור, עדיין יש חוות אפרים לילדים, שזה גן חיות קטן שכל ילדי היישוב מתרוצצים סביבו. אתה רואה ערך ברחוב על שם מישהו? זה תורם משהו מעבר ל...
זה כמו שאתה רואה רחובות היום, שדרות בן גוריון, או שדרות הרצל, או שדרות כאלו, או הרב שח בבני ברק, או מרחוב קהנמן. זה כמובן, אתה בסוף זה נכנס לאיזה מין שגרה כזאת, ואתה אחרי עשרות שנים אתה אפילו לא זוכר על מי זה נכתב, אלא אם כן כתוב שם נפל על הגנת המולדת, או נפל, או היה ראש ישיבה, או חוזה המדינה, כל הדברים האלו. יש, עוד פעם בזה אני חושב שיש רגישויות כאלו ואחרות, יש המשפחות שזה מאוד חשוב להם, שיונצח שמם של יקיריהם, יש פחות, אני לא כל כך בחרתי את הדברים האלו, אני די דחפתי שיקימו שכונה, החליטו מי שהחליט שהשכונה תיקרא מעוז צור, האחראי על גן החיות בכלל, בגלל שאפריים היה מאוד פעיל שם, הוא בפינה הזו, בפינת החי של היישוב, טוביה ויקטור, שהוא מקדיש את כל מרצו והונו, אני חושב, בפינה הזאת, והוא פיתח אותה לממדים חסרי תקדים, הוא החליט בו במקום שאת הפינת חי הוא יקרא על שם אפרים, והוא שאל אותי, אמרתי, לי אין התנגדות, אבל אני, אל תחשוב שיש לי איזה רצון. אם אתה חושב שזה מתאים, בגלל שהוא היה באמת מהילדים הכי פעילים בהקמה של המקום הזה, אז אני בוודאי מברך, וכמובן סייעתי לו בכל מיני דברים, אבל אני לא דחפתי, לא היה לי שום בקשה אישית ששמם יונצח.
יואל, אנחנו בעצם עברנו את כל התקופה בשעה הזאת כמעט, אבל משהו אחד לא שאלתי, וזה מעסיק אותי כבר תקופה ארוכה. אחרי שש שנים, כמעט שש שנים או קצת יותר, צהל, השבק, חוליות מיוחדות מצליחות לשים יד על המחבל הזה, ומתקשר אליך הקצין הבכיר, אני לא זוכר מי, אולי האלוף, ואומר
פקד לך, החטיבה.
פקד החטיבה.
אבו אלפיה.
ואומר לך, שמנו יד על החלאה. לא בנוסח הזה, אני מנסח את זה כמו ש... מה זה עושה?
אז כך, אני מאוד, בגלל שאני איש צבא ואני קשור למערכת, אחד המחתים שהיום הוא מפקד פיקוד מרכז, רוני נומה, בתפקידו כמחת מצליח באופן מאוד במקרה לעלות על קצה החוט של החוליה הזאת. והוא מזמן אותי ואומר לי, יואל, שמע, יש לנו קצה חוט לחוליה, אנחנו מתחילים להתיישב על העסק הזה עם כל הכוח יחד עם השבק. עשה מאמץ גדול מאוד בתור מפקד חטיבה, הוא גם ידיד אישי מאוד טוב, עשה מאמץ גדול מאוד שעוד במשמרת שלו הוא ישים את היד עליהם, הוא לא זכה. אחר כך מגיע מפקד חטיבה נוסף בשם מיקי אדלשטיין שהיה מוטט אלוף, גם הוא מקבל את ה... שרבית מרוני נומה, ובחלק מהשרבית הוא אומר לו, יש יואל צור, יש משפחת צור,
תפל לי בזה,
סיים את הפרשייה הזו, תפוס אותם, תשמיד אותם, תעשה מה שצריך, אבל שתעשה כל מאמץ. מיקי עושה מאמץ עליון, אני פשוט הייתי קרוב אליו מאוד, וגם הוא ידיד טוב שלי, והוא לא צלח. אחרי כן בא אמיר אבו אלפיה, גם תת-אלוף היום, ובמשמרת של אמיר, ממש בתחילת כהונתו כמפקד החטיבה, יחד עם השבק, שהם עושים עבודת קודש, הצליחו לעלות עליהם. סיפור בפני עצמו מאוד מורכב, עם תחכום מאוד גדול של חיילי ומפקדי ואנשי השבק, שהם מצליחים לאתר, ובו זמנית מתפושט גדוד שלם עם שני יחידות מיוחדות על מרכז רמלה במספר מקומות ששם יש הערכה שהם נמצאים. לצערנו הרב, איך שהם הבינו שכוחות צהל מתדפקים על הדלת, הם הרימו ידיים, כי אני מעריך שהם היו מנסים לעשות איזו תנועה מיותרת, אז הם לא היו בחיים. אני כרגלי אחרי הטלפון לידי בלילה, בשלוש אני מקבל טלפון, מעירים אותי, מפקד החטיבה על הקו, שואל אותי מה שלומך, איך אתה מרגיש, שיחת נימוסים מתחילה, ואז הוא אומר לי, תשמע, אני כרגע יושב בלשכתי עם כל קציני המטה, ואני רוצה לבשר לך בשורה טובה, זה אתה, לקדנו את החוליה. אמרתי לו, ישר כוח גדול, הוא אומר לי, אם אתה רוצה, אתה מוזמן לבוא לראות, לזהות, ראה אם זה, מה מו. קפצתי לחטיבה, ראיתי את השני חבר'ה החלאות האלו שתפסו אותם, אחד כבר טיפלו בו בהזדמנות אחרת, והם היו זקנים בכמעט 6-7 שנים מאז, הרבה יותר שמנים, הרבה לא היה לי, הסתכלתי עליהם בבוז, החייל שהיה אמון על התרגום, הסביר להם את מי הם פגשו עכשיו, ואפילו לא היה לי יצר לנקום בהם, כי כל כך היו שפלים בעיניי, שיצר הנקם אפילו לא היה, פשוט לא, פשוט זה היה דבר דוחה ביותר.
יואל צור, אנחנו רוצים לסיים במשהו, אני לא יודע אם אפשר לומר אופטימי ביום הזה, אבל משהו שהוא הוא, הוא, הוא בעצם מכסה בתוכו את כל מה שאמרת. כמה שנים אחרי, אתם מארגנים סרט, ואפריים חי אולשיצקי, הנכד שלך, הבן של שלומית ואסף אולשיצקי, מסביר למצלמה למה קוראים לו אפריים, ואחריו אביטל מסכמת בעצם. יואל צור, תודה רבה ושנשתמע בשמחות.
בשורות טובות לכל עם ישראל, ותמיד שיהיה לנו בשורות טובות מתוך אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא.
נולדתי בשבת, אז כולם בחו גם משמחה וגם מעצב שאפריים זה, שאפריים מת, אז מהפיגוע. אז בסוף שנולדתי, אז בברית הם רצו לקרוא לי אפריים על שם אפריים, גם על שם אפריים שנגיד שאפריים חי.
יותר מ-10 שנים חלפו מאז אותו ערב נורא בו איבדנו את אמא ואפריים. האבל קשה, אך החיים חזקים. בינתיים הספקנו להתפתח, ללמוד, להתחתן, וללדת נכדים ואחיינים לאמא ואפריים, שרבים מהם קרויים על שמם. אנחנו מבטיחים לכם להמשיך את הדרך המופלאה שסללתם, לשאוב מהאישיות הגדולה שלכם, ותמיד רק להתקדם. כי בלכתכם ציוויתם לנו את החיים. אוהבים ומתגעגעים.
תודה רבה לאפריים דוד שערך והפיק את התוכנית הזאת. תודה רבה לאמציה איתן מסרט למסגרת שסיפק לנו את הקטעים החסרים. תודה לערוץ 7. נשתמע בשמחות.
שלום רב, היום 18 יום שהם שני שבועות וארבעה ימים לעומר.